לצורך משמעות חיים. יכול להיות אפילו הצלת חיים או משהו כזה. אבל מתעסקים הרבה אנשים, אז בכל מקום כשמתעסקים הרבה אנשים, יש תמיד כמה כאלה שרוצים להרוויח מזה. אז אם מישהו בצד מוכר בקבוקי מים, ומישהו מגיע, תפגוש שם את החבר שלו, והוא יכול לסדר כמה עניינים בצד, וכל מיני תורות עולים, כמו שאיפה שיש הרבה. אז יש את אלה שבאים בגלל המטרה האמיתית, ויש טרופיסטים, ככה טבע העולם. עכשיו, יש גם, אם מסתכלים יותר בביולוגיה, כמו שאומרים, יש בעלי חיים שניזונים מצמח מסוים, יש בעלי חיים כאלה, הם לא טרופיסטים, זה התפקיד שלהם, אבל זה נראה כך, הם ניזונים ממנו מתי שהוא מתקלקל, הוא כבר לא רואה למאכל של בעלי חיים אחרים. כשמשהו מקולקל, אז פתאום מופיעים כל הזבובונים וכל האלה, הם פועלי ניקיון, הם צריכים לתקן להם. עכשיו, זה בסדר גמור, זה העבודה שלהם. יש את המשל, משל מפורסם, מהזוהר הקדוש, שהמלך עושה סעודה, ואת השריות זוכו מתחת לשולחן, ובאים הפלדים ואוכלים, מה שמגיע לו. דיברנו על זה פעם, תחשבו שאחד מאלה שיושבים בשולחן, לוקח את הכלב ומושיב לידו, ונותן לו מנה. או שהוא לוקח מנה מהשולחן ומוריד לכלב. זה כבר סיפור אחר. זה לא אותו סיפור כמו שהסדר המסודר, שאלה אוכלים את זה ואת מה שנשאר. יש את אותו דבר מבחינה רוחנית, כל המשלים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, יש מבחינה רוחנית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם תכלית, עם מטרה. וכל מה שמשרת את המטרה, זה כמו במשל שאמרנו, המשל הראשון, כל אותם אנשים שבאים ביחד, ומתעסקים בשביל מטרה מוצהרת. יש כאלה שתעסקים על זה טרק, מה פירוש, מה העניין הזה? הקדוש ברוך הוא ברא לצורך הבחירה, הוא ברא עניינים כאלה שכל המטרה שלהם, שימו לב מה שאני אומר עכשיו, כל המטרה שלהם היא לעמוד ולומר שאין מטרה. מוזר, נכון? כל מיני דברים שהם חסרי מטרה בפני עצמם, אבל הם נמצאים שם כדי לבלבל אותנו. עכשיו, למה הבורא עושה ככה? מה הוא רוצה לבלבל? אנשים ישרי לבה, הוא רוצה לבלבל אותם? שמה הוא רוצה? הוא עושה לנו תרגילים? זה לא נכון. אבל זה העניין שבצורך הבחירה חייב להיות כך. אם בן אדם, יש לנו את הבחירה, הבחירה בין טוב לרע, בין נכון ולא נכון, יש לנו בכל הציור קומה של הנפש. יש לנו את הבחירה במעשה, יש לנו את הבחירה בדיבור, אם לומר אמת או לשקר, יש לנו את הבחירה במעשה אם לעשות טוב או רע, גם לעצמנו, גם לאחרים, גם כלפי שמיים. יש לנו את הבחירה במחשבה, כי סוף כל סוף כל המעשים וכל הדיבורים באים מהמחשבה. יש לנו את הבחירה ברגש. איזה בחירה יש לנו ברגש? ברגש אי אפשר לבחור, אד הוק, להחליט עצבות לשמחה או משהו כזה, זה קשה. אבל כל פעמים יש לנו את הבחירה ברגש מבחינה זאת שיש לנו בחירה איך להתייחס לרגש, איך לקדם את פניו ולא לתת לכל רגש כלשהו מיד להשתלט עלינו ולטבוע בתוכו ולאבד את העשתונות. יש לנו בחירה, כמו שיש לנו בחירה איך להתייחס לכל מיני דברים שאנחנו לא יזמנו אותם, שהם נחתו עלינו. אז אותו דבר, יש לנו גם בחירה איך להתייחס לרגשות שלנו. ויש לנו בחירה במוח, בשכל. איזה בחירה יש לנו בשכל? אז תמיד 2 עוד 2 יהיה 4. כן? המוח הוא אובייקטיבי. אין שם מושג של טוב או רע או משהו כזה, אבל יש לנו בחירה, מה שכתוב, השוחד יעבר עיני חכמים, יסלף דברי צדיקים. כן, יש לנו בחירה אם לקבל שוחד או לא לקבל שוחד. אדם שמקבל שוחד, יש שני סוגי שוחד. יש שוחד, כמו שהיו נותנים לשוטר הטורקי, נשים בתוך הדרכות דיר המצרי, ואז היה מעביר אותך. אני יודע שזה לא נכון, אתה לא הצלחת לבלבל אותו, אני יודע בדיוק מה העניין. אבל זה הפרנסה שלו, ככה הוא עובד. יש סוג שוחד כזה גס, שנותנים שוחד כדי לתקן את העניין, כדי לעבור בשלום. יש סוח השוחד אחר, שבן אדם שמקבל את השוחד, הוא לא מפסיק לחשוב שהוא צודק, הוא מקבל שוחד סמוי. הוא ממשיך לחשוב שהוא הגיוני, רק ההיגיון שלו מתעוות בגלל השוחד. הוא מרמה את עצמו, הוא לא מרמה את עצמו. זה שוחד, זה השוחד האמיתי, הוא שוחד סמוי. איפה יש שוחד יותר גדול מאשר זה שאני אוהב את עצמי? זה השוחד הכי גדול. אז אם יותר נוח לי משהו מסוים, אז אני מאמין בו. עכשיו, מה יותר נוח לחשוב? תחשבו רגע, אנחנו מדברים על בחירה שיש לאדם בשכל. מה יותר נוח לחשוב? שיש לעולם תכלית או שאין לעולם תכלית? מה? מה יותר נוח? שאין. יותר נוח שאין לזה. זה לא מסתדר יותר טוב. זה מופרע. זה לא הגיוני. אבל זה יותר נוח. לא אמרתי שזה יותר הגיוני. ודאי שאם נסתכל שמה שיותר הגיוני זה יותר נוח למחשבה, אז ודאי שיותר נוח לחשוב שיש לו עולם תכלית. אבל אם נחשוב על מה שיותר נוח, אם אין לו עולם תכלית, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. למה בכלל לעשות משהו? זה דיכאון גמור, ואתם זהירו שאין לו עולם תכלית. אבל יש לפעמים שבן אדם, לא שבאמת אין לו עולם תכלית. הוא יש לו את התכלית שלו, הוא צריך לסדר איזה ביזנס קטן פה ופה לעשות משהו. יש לו, הוא בתוך כל העניין יש לו תכלית. אבל אין תכלית שמכתיבה לבעלי בחירה איך להתייחס. אין שום דבר. הבורא ברא את העולם, והוא עזב אותו. יש סיפור במדרש על מטרון הרומאי ששואלת את אחד מחכמי ישראל, הנה מה השם עושה אחרי שהוא גמר לברוא את העולם? אז הוא אמר, הוא מזבק זיווגים. אז היא אומרת לו, מה? זה בעיה? היא גם יכולה. היה לה שם עבדים בשפחות והיא חיתנה אותה. ולמחרת בפוקר הם באו כולם לדון לפניה על כל מיני קטטות שהיה ביניהם. הם הזיקו אחד את השני. אז היא אמרה, וואי, אתה צודק. באמת, לזווי זיווגים רק הוא יכול. זאת אומרת, במילים אחרות, יש פילוסופיה, מה היא רצתה לומר? מה הייתה העמדה שלה לפני זה? מה היא באה לשאול מה הוא עושה עכשיו? היא רצתה להוציא ממנו תשובה, מה הוא עושה עכשיו? הוא ברא עולם. עכשיו העולם הזה לא מעניין אותו. לא, הוא ברא אותו. בסדר, הוא הוכיח שהוא יכול, ומי צריך להוכיח? זה מצחיק. בסדר, עכשיו זה לא מעניין אותו. הוא אמר לה, לא, הוא יושב עכשיו ומתעניין בחיים הפרטיים של כל אחד. היא אמרה, זה לא מתאים לו, זה אני גם יכולה לעשות. ובגלל שגם אני יכולה לעשות את זה, זה לא מתאים לו. אז הוא הראה לה, הראו לה מן השמיים, אני לא יודע שהיא לא יכולה לעשות את זה. אבל הנקודה היא אחרת, הנקודה היא, זה ויכוח בכלל, אם יש מטרה ותכלית לכל דבר. הרבה פעמים קוראים דברים שאנחנו לא מבינים שום דבר. זה נראה לנו הכל הפוך. זה נראה כמו שמישהו סידור פאזל ובא איזה ילד רע ופירק אותו. ואנחנו לא מבינים למה. אבל אנחנו מאמינים שיש לו כל דבר תכלית. הרבה פעמים יותר נוח לנו לחשוב שאין תכלית. כי אם אין תכלית אני עושה מה שאני רואה. וזה לא כל כך נוח שבכל דבר יש תכלית. עכשיו, אם העולם היה מתוקתק, גם העולם שלנו וגם העולמות העליונים, והיה שם רק, זאת אומרת, רק מה שצריך, רק מה ששמיש, לא היה, תארו לעצמכם עולם בלי שדה בר, בלי חרקים, בלי קליפות על הפירות אפילו. איזה מין עולם כזה, גן עדן, זהו, מדויק, מתוקתק. אף אחד לא היה יכול לחשוב שאין תכלית לעולם. בעולם כזה התכלית והעולם זה דבר אחד. ואותו דבר מבחינה רוחנית. אם לכל פתרון של כל בעיה ולכל בירור בתוך הנפש, בתוך הנשמה שלנו, כל דבר שמפריע לנו, אם היינו מזהים מה זה והיינו יכולים לתקן אותו, עולם בלי בלבולים. זה ממש תעלוב עולם בלי בלבולים. תראו לעצמכם עולם כזה, היה יכול לבוא מישהו ולהגיד שהעולם הזה הוא לא תכנית? אז אחד לא יכול להגיד לי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם כך שיהיה לו בחירה שהוא יוכל להתבלבל, ושהוא יוכל לומר שהעולם הוא לא תכנית, ושתהיה לו מוטיבציה בגלל שזה באמת יותר נוח, ואף על פי כן שהשכל הישר יכניע את הנוחיות, ינצח את הנוחיות, ויגיד זה באמת יותר נוח לי לומר ככה, אבל אחד ועוד אחד ושתיים, גם אם זה להפסיד, זה לא רק בשביל להרוויח. אם זה אמת, אז זה אמת בכל תנאי. והאמת שאם מסתכלים יותר עמוק, רואים תכלית בעולם. וכל הנושא הזה, של כל הדברים האלה שנראו ללא תכלית, רק בשביל לבלבל, אז יש נציגות של זה קיימת בתוך הנמד הגשמי. כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עושים ואיך הם הולכים ולאן הם עושים. אם מסתכלים יותר לעומק, כל דבר נמצא במקום. מי שמכיר את הביטוי איזון אקולוגי, או שרשרת מזון, או אין דבר מיותר. דבר מיותר לא יכול להתקיים. אבל כשמסתכלים בשטחיות, מזהים דברים שלא יודעים לאן זה הולך, ואז אפשר להיות כופר הכל, ולא רק ששום דבר לא, שום דבר לא, יצא ככה. יצא כמה דברים טובים, יצא הרבה דברים לא טובים, וזהו. זה גם בנבראים שנבראו, וגם מהוראות שקורים. אותו התייחסות. זה קצת נותן לנו מושג, מה המושג בכלל ברוחניות, המושג של מה שנקרא כוחות חיצוניים. כוח חיצוני זה דבר שהוא לא עם הפנים אל הפנימיות, אל המטרה, אלא שהוא עומד עם הפנים החוצה. זה המושג הקבלי של קליפות, של סתרא אחרא, מה התרגום של סתרא אחרא? קצת אחר. זה לא צריך להיות שד עם שבע קרניים, דרקון, אני יודע, זה קצת אחר. דבר שהוא מכוון החוצה, הוא לא מכוון אל המטרה, זה קצת אחר. החיות שלהם, החיות של כל, יש את הדברים האלה גם בגשמיות וגם ברוחניות. בכל עולם לפי מה שהוא, ככל שהעולם הוא יותר גבוה ויותר מזוכח ויותר מבורר, יש שם פחות דברים כאלה. והקצת דברים שיש שם הם יותר קרובים אל הקדושה, יותר מוארים ופחות מבלבלים. עד שיש מקומות כאלה שעליהם נאמר לא יגורך רע, אין שם רע. איך כתוב בזוהר הקדוש על עולם האצילות, שאין שם קיצוץ ופירוד, אין שם שום דבר שנפרד מהקדוש בעולם, אבל בעולמות התחתונים יש, והם חייבים להיות. כשאנחנו מסתכלים יותר לעומק רואים שהם צריכים להיות, והפירוש הפשוט הוא שהם קיימים לתור בחירתו של אדם. כשיש דברים שליליים האדם יכול לפעור. אם הכל טוב, אין לו מה לבחור, הוא צריך להיות רובוט והוא לא עושה את העבודה. יש מושג שהחיתונים יורקים יותר מצפי שהותר להם. וזה תמיד בזכות האדם, בזכות במרכאות, באשמת האדם. לא יכול להיות יניקה לכוחות של הקליפה אם זה לא בא על ידי הממוצע של האדם. האדם יש לו את המפתח של העולם ביד, והוא יכול להרבות להם את השפע ולהוריד להם את השפע. אז זה דיברנו במשל של אותו אחד שיושב בשולחן של המלך, אבל הוא מוריד את המנה לכלב. זה משל מהזוהר. מתי זה קורה? על זה דיברנו בעצם, דיברנו על זה כבר בהתחלה, בתחילת התורה שלמדנו. אתם זוכרים שדיברנו שיש שתי כוונות באכילה. שאדם אוכל. יש שני סוגי כוונות, שני סוגי אכילות, והאכילה זה רק משל. בעצם זה כל דבר שאדם משתמש מהעולם. נכון שדיברנו שיש שני סוגי אכילה. יש בן אדם שאוכל בגלל שהוא רוצה שעוד חלק בעולם יהיה חלק ממנו. בעצם הוא רוצה לבלוע את כל העולם. הוא לא יכול. אז הוא בולע מה שיותר. זה חלק אחד. ויש חלק שבן אדם פשוט רוצה לתת הזדמנות. לתת הזדמנות למשהו שאין לו בחירה, לפרגן לו הזדמנות של בחירה שדרכו הוא יכול לבחור. אותה צלחת אוכל שהבן אדם אוכל, דרך האדם היא יכולה לעבוד את השם. אותה כמות אופן. כשהיא נשארת בצלחת, היא לא יכולה לעבוד את השם, כי אין לה בחירה. לא בגלל שאין לה חיות, אלא בגלל שאין לה בחירה. אפילו דבר, אפילו בעל חי. כל זמן שאין לה בחירה, הוא לא יכול לעשות עבודה למען שמו ידברה. אבל ברגע שיש, ברגע שהוא הופך להיות חלק מהאדם, או שהוא הופך להיות חלק מהאדם על ידי שהאדם אוכל אותו, או שהוא הופך להיות חלק מהאדם על ידי שהאדם משתמש בו. כמו בגד, כמו סוס מרכוב עליו, וכל כרצה בזה, אז הוא משתתף בעבודה של האדם. אז האדם יכול לקנות את הסוס, אם ניקח דוגמה, או את האוטו, סוס מודרני. אז הוא יכול לקנות אותו כדי שעוד משהו יהיה שלי, כן, שאם יש את המודל האחרון, אז הוא חייב להיות אצלי, או כדי לתת הזדמנות לעוד חלק בבריאה, לעוד כמה מולקולות של, של פלדה או של מה שזה שם, שהם יעבדו את השם. דרך הממוצע שלי. יש שתי כוונות, שתי כוונות הפוכות. וכשאדם עובד את השם עם כוונה, האדם עושה את העניינים הגשמיים שלו עם כוונה של עבודת השם, אז הוא מזכך את העולם. והוא מגדיר את הדברים שההסתכלות שלהם פנימה. הוא מחזק את הפנימיות. הוא לוקח עוד משהו מהעולם שמסתכל פנימה. וכשהוא משתמש בעולם לצורך החשיבות שלו, הניפוח שלו, ההנאה שלו, שהיא בעצם בנויה על אותה חשיבות, אז הוא מגדיר את הכוח של החיצונים. הוא מגדיר את הכוח של הדברים שמסתכלים החוצה. ורוצים להסתכל החוצה ולהפנות עורף לקדושה, עושים מזה את העיקר. זה המושג של לתת כוח לחיצונים. וזה הכל בידי האדם, יכול להיות שני בני אדם, שיושבים ועושים בדיוק את אותו דבר, או שעומדים ועושים ועושים בדיוק את אותו דבר, מסתכלת בכוונה שלו. יש בן אדם שעושה טובה לחבר, וכל כוונתו זה להראות לחבר שבן אדם הוא לא יכול להתקיים. זה נורא בעיות. עדיף לא לעשות טובה, משהו לעשות טובה כזה. אז זה כתוב שם במשנה, איש את רעהו חיים בלעו. כן, אדם בולע, הוא בולע אותך, הוא מראה לך שבלעדיו אתה לא יכול לשרוד, אתה פשוט חלק ממנו. כמה טוב וכמה גדול הוא. זה אופן אחד של לעשות טובה, השם ישמור. ויש אופן של לעשות טובה, שבאמת לעשות טובה לשני, כי אני רוצה באמת בלב שלם לעשות לו טובה. אז אני עושה את אותו מעשה, אבל הכוונה היא כוונה שמשנה את כל העניין. היא משנה את הכל. זה מעשה שמחזק את החיצוניות, את האגו, את הגאווה, את הישות, וזה מעשה שמחזק את הפנימיות. שבמקום שיש אהבה, אז יש השראת השכינה. ברכינו אבינו כולנו כאחד. וכל מי יצא בזה אפשר לראות דוגמאות בלי סוף. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו. אפשר לראות את זה בלי סוף. עכשיו נראה את הקטע, בעצם דיברנו על זה לפני כמה שבועות שלמדנו את זה, לפני חנוכה אני חושב זה היה. דיברנו על זה בסוף עוד ב', עכשיו בעוד ג' רבי נחמן מסביר את התיקון לכל העניין הזה. איך אפשר לתקן בתוך האדם עצמו, כל הסיפור הזה קיים בתוך האדם עצמו. כשהחיצוניות משתלטת על האדם, אז השכל שלו כבר מפסיק להיות שכל אובייקטיבי, הוא מתחיל להיות שכל שמחפש לצאת צודק. אתם זוכרים שדיברנו על השכל של עורך דין. עורך דין צריך להוציא אותך זכאי, אתה משלם לו כסף, הוא לא מחפש את הצדק. אז אוי ואבוי, אם בן אדם משתבש שכלו ומתחיל להנפיק לו דברים נוחים, הוא חסר שכל, הוא יכול ללכת עם הראש בקיר. מה התיקון? התיקון להכניע או לבטל כסילות השכל. אדם שיש לו בבחינה של כסילות השכל, גם בחיי העולם הזה לא טוב לו. וזה פשיטה שהוא לא יכול לעבוד את השם כפי שדרוש. אז מה עושים? אז להכניע או לבטל כסילות השכל הוא על ידי בחינת מזבח. מה זה מזבח? מזבח הוא לא מתכוון דווקא למזבח של בית המקדש. מזבח זה השולחן שלנו שאנחנו אוכלים. אז זה מדבר כאן. כי עיקר יניקת הכפילות, דהיינו הקליפות, הוא רק מבחינת מזבח. היינו מבחינת אכילה. כשאדם אוכל, אז הוא יכול, אם הוא אוכל עם כוונה לא נכונה, הוא יכול לתת להם הרבה יניקה. כי שולחנו של אדם מצד אחד הוא מחפר את המזבח, וידבר אליי את זה השולחן אשר לפני השם, נאמר בנבואת יחזקאל, אחרי שמסומנים המידות של המזבח, והמזבח נקרא שולחן, ואמרו חז"ל, פתח במזבח וסיים בשולחן, חז"ל לומדים מזה ששולחנו של אדם מחפר כמזבח. ומשם עיקר יניקתם, ודווקא בגלל זה, בגלל שמצד אחד שולחנו של אדם מחפר, אם זה לא נעשה כראוי, אז יניקת החיצונים. עכשיו כאן צריך להסביר משהו. דבר ידוע, צריך להסביר את זה קצת. יניקת החיצונים היא בעיקר במקום שיש עוצמה גדולה, קדושה עליונה, שהיא נסתרת, שהיא לא גלויה. במקום שיש קדושה נמוכה ויש עוצמה נמוכה, הם לא באים. הם רוצים הרבה. הם לא מסתפקים במועד. הם רוצים הרבה. אז הם באים דווקא כשיש קדושה גדולה. אבל כשהקדושה היא בהתגלות, הם בורחים. הם לא יכולים לסבול. זה אור גדול מדי, כמו שהצללים נמוגים שיש אור. מתי יש להם את ההזדמנות לקבל יניקה, לקבל הרבה, הרבה כוח, שמצד אחד יש הרבה קדושה, וקדושה ברמה גבוהה, מצד שני זה מוסתר. הדוגמה הכי טובה זה מתי שבן אדם אוכל. כי האמת היא שלאכול זה עבודת השם. ולא סתם עבודת השם, זה אחת מהעבודות הגבוהות ביותר. אצל כל אדם, ללמוד ולהתפלל ולעשות טובות לחברים שלו, וכל המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, זה ודאי קדוש. אצל כל אחד. אצל מי האכילה היא קודש? אצל בן אדם שעבד על עצמו ונתן את עצמו לגמרי להשם דבר. כל כולו. הוא יודע שהוא, כל כולו מההתחלה ועד הסוף הוא שייך אך ורק להשם. עכשיו שהוא אוכל, אז הוא מאכיל את משרת השם. זה העניין שלו עכשיו. בקדוש ברוך הוא יש כך וכך שעושה רצונו, אחד מהם זה הגוף שלי, אני נותן לו אוכל. כך כתוב על הלל הזקן. הוא הלך פעם להתרחץ, שאלו אותו תלמידיו, רבי, לאן אתה הולך? הוא הלך לאכול, יש לנו כמה דוגמאות. לא, אני הולך לגמור חסד. מי אתה הולך לגמור חסד? הוא אומר, עלובה בענייה. וזאת העלובה בענייה שאתה הולך לגמור חסד. זה הגוף שלי. אז אצל אחד כמו הלל, לעזור לגוף שלו ולעזור לגוף של מישהו אחר, זה היה אותו דבר. אין את זה. זה מדרגה מאוד גבוהה, כשבן אדם אוכל בצורה כזאת, זה מדרגה מאוד גבוהה. מדוע באמת אפשר להגיע למדרגה כזאת גבוהה על ידי האוכל? וזה לא סתם, אפילו מי שרק רוצה לאכול כך, אז כשהוא מתיישב לאכול, זה יכול לקרוא לו. כי בתוך האוכל יש קדושה עליונה, אבל בן אדם אוכל, הוא אוכל דברים שהם במדרגה נמוכה ממנו. נכון, מה הוא אוכל? אוכל דברים שמרגע פחותה מהם, לא? אוכל. ובדברים האלה, בפנימיות, יש מדרגה יותר גבוהה מאשר יש בו. יש סוד של מאוד תחילתה בסופן, ושם דבר על זה בגזענות אחרת, אם נזכור, זה לא כאן המקום, אבל על כל פנים, בתוך הדברים הפשוטים האלה שאותם אנחנו אוכלים, שאותם אנחנו לובשים, ושאותם אנחנו בונים בתור בתים, כן, בתוך הדומם, בתוך האבנים של הבניין, בתוך כל זה יש קדושה עליונה. קדושה עליונה שבתוך האדם והכרתו אין קדושה עליונה. ואם הוא אוכל באמת לשם שמיים, או שהוא בונה בית לשם שמיים, הוא לא בבית לשם שמיים, הוא יכולה להיפתח לו הקדושה העליונה. עכשיו, מה קורה אם הוא מתעסק עם אותם דברים, אבל הוא לא מתכוון לשם שמיים, הוא מתכוון להנעת עצמו, או שהוא מתכוון לגאוות עצמו. כן, הוא צריך בית, הוא לא אוהב לגור בדיקטר, הוא צריך בית, הוא צריך שטיח מקיר לקיר, זה לא בדיוק הנאה, זה להדגיש את החשיבות של עצמו. כל אותם אורות עליונים שנמצאים בתוך האוכל, ממשיכים להינשא שם. אבל לאן הם יכולים ללכת עכשיו? עכשיו, היות שהוא לא שם אותם במקום הנכון, אז זה הולך למקום הלאה. זו הנקודה. ועל כן, אפילו אחר אכילת איש הכשר, איש קשר. מה זה הביטוי הזה, איש קשר? זה שבח גדול, שזה מישהו כזה, שהוא לא מרמד במשחר, הוא נקרא איש קשר. ככה זה נראה, מה? כן, האמת שהסלנג של היהודים במזרח אירופה, בתקופה ההיא, כשהם אומרים על מישהו שהוא איש קשר, זה היה שווה ערך למה שקוראים היום צדיק גדול וקדוש. הם פשוט לא אהבו להפריד בתוארים. הם היו מתבטאים בצניעות, לא דיברו גבוהות, לא דיברו גבוהה גבוהה. אז איש קשר הכוונה, יהודי צדיק. אז אפילו אחרי אכילת איש הקשר, שיש לו כוונה לשם שמיים, בהכרח שיהיה לו בלבול לדעת קצת אחר האכילה. כי לגמרי לחסום את היניקה של החיצונים הוא לא יכול. ואז שהם נמצאים יש קצת בלבול, על זה דיברנו בריכות קודם. איזה סוג בלבול, זה לא בדיוק בלבול הדעת אמיתי, זה סוג של הרפואות, סוג של משהו, בן אדם מרגיש שזה כבדות אחרי האוכל. יש איזה סיבות פיזיות, אבל מדוע זה ככה התלבש? מדוע זה ככה? הסיבה האמיתית, כי הם נמצאים שם, וכשהם נמצאים, אפילו אם הם לא יונקים לגמרי, לא כתוב כאן שהם יונקים, כתוב שממיצת הצפילות הוא משם, הם מנסים לנוק משם. וכשהם נמצאים כנראה שמצב רוח טוב הם לא עושים לאף אחד. איך צריך לומר? אך צריך שלא ניתן חיות להקליפות כדי חיונו בצמצום ולא יותר. נחזור למשל ההוא שדיברנו בשם הזוהר, שאת השאריות זורקים מתחת לשולחן ובאים הכלבים. אז זה שזורקים את השאריות והכלבים באים זה בסדר גמור. הם מנסים את השטח. זאת אומרת, ככה זה צריך להיות. אבל צריך להיזהר לא לתת להם מה שמיועד למאכל אדם. ככה זה במשל, ואותו דבר במשל. ואז כשהמזבח כתיקונו, אם באמת בן אדם אוכל באמת לשם שמיים, אז כדי כך, קשה להגיד את זה, אבל אני שמעתי פעם מידי גדול, איש קשר, שהוא אמר פעם, הוא התבטא את זה בתור דבר, דרך אגב הוא אמר את זה ככה, בלי, הוא לא הרגיש אפילו שהוא אומר משהו לבד. הוא אמר שאם מגיעים לארוחת ערב, אי אפשר לאכול אותה עם כוונה נכונה. אז ניתן לדחות אותה למחר בבוקר, זה לא נורא, אולי מחר אחרי השינה, יהיה לי ראש יותר פלוט. זאת אומרת, הוא היה ניגש לאוכל כמו שבן אדם ניגש לאיזה עבודת קודש. שצריך להיות מאופס כשיושבים באוכלים. אז כשהמזבח כתיקונו, היינו שהאכילה בתשרות כראוי, עדיין נשמעים הקליפות, היינו הצפילות. כי אינו נותן להם כוח וחיות כמדינה כדי חיונו וצמצום, שזה מוכרח ליתן להם כידוע. אבל אינו נותן להם שום כוח וחיות יותר מכדי חיותם. אז הם נשמעים, הכוונה, מה פירוש נשמעים? הם תמיד נשמעים. גם כשהם יונקים יותר מדי, הם עושים הרבה רעש, הם עושים הרבה בלבול, בפנימיות המהות שלהם הם תמיד נשמעים על הקדושה. הכוונה כאן נשמעים ולא נשמעים זה בתפיסה שלנו. אם אנחנו נותנים להם רק מה שהם צריכים לקבל ולא יותר, הם לא מצליחים לעשות עלינו רושם שהם משהו משמעותי עם כוח. זה בוא המשל של הבעל שם טוב, הוא מופיע בנקיטה מהר"ן בסוף, הוא מופיע בריכות בספר דגל מחנה אפרים. כתוב שם, שמעתי מאדוני אביב תאימי, המשל של המלך שהקיף את עצמו עם שבע חומות. ובתוך השבע חומות אז יש כל מיני נבחרות, היה הוא שם שם איזה אוצר או שהוא בעצמו ישב שם. והוא אמר שמי שיגיע יעבור את כל השבע חומות אז הוא יקבל את האוצר. וכל השבע חומות היו באחיזת עיניים. והיו כאלה שניסו, אבל הם חזרו לאחוריהם, היו כאלה שהצליחו לעבור חומה אחת, היו כאלה שהצליחו לעבור שתי חומות. ויש עוד פרט במשל, שזה בלוקת המהר"ן לא מובא, אבל שם בדגל מחנה אפרים הוא כותב שבין חומה לחומה עמדו אנשים ונתנו פרסים למי שהצליח לעבור חומה אחת. צריך לעבור שתי חומות, אז קיבל פרס יותר גדול. עכשיו, הפרס עצמו גם היה חומה. כי אחרי שכבר קיבלתי את הפרס, מה אני צריך להתאמן? מי יודע אם שם בפנים יש פרס יותר גדול? אולי זה הפרס הגדול. עד שבסוף בא בן המלך. בן המלך אמר, אותי לא מעניין החומות, לא מעניין הפרסים, אני רוצה לראות את אבא שלי. הוא אמר, אני יודע שכל החומות האלה בעזרת אחיזת עיניים. והוא ניגש, והוא התחיל ללכת. וכשהוא ניגש עם ידיעה כזאת שזה אחיזת עיניים, אז לא היה לי כוח עליו. כל הכוח היה שהאמינו שזה מציאות. בואי, שלא האמינו שזה מציאות. האמת, היצר הרע, יש לו כוח. יש לו כוח גדול. אבל מה כל הכוח שלו? דיברנו על זה. זה גם השאר של הבעל שם טוב. זה משלים, זה ממש אותו עניין. הבעל שם טוב אומר שהיה פעם מלך, לא מלך, אימפרטור, מלך קיסר שמנהיג מדינות, הרבה מדינות שלו, והוא לקח פעם אחד מהשרים שלו, דיברנו על זה, לקח פעם אחד מהשרים שלו, נתן לו הרבה נשק והרבה חיילים והרבה כסף, והרבה מתנות, ואמר לו, תשמע, בטוב או ברע, תצליח לפתות מדינות של רדוגיה, אני רוצה לראות איך זה נראה. והוא הולך למדינה אחת, ומיד מתפתים, נותן להם כסף ומתנות, והם מכריזים על מלך במלך. הוא הולך למדינה אחרת, הם לא רוצים להתפתות, הוא יוצא עליהם למלחמה, והם נלחמים בו, סיפור שלם. הוא מגיע למדינה שלישית, אז הם אומרים, לא יכול להיות, כזה מלך טוב, מה פתאום למרות זה? זה לא יכול, זה לא הגיוני. כנראה שהמלך בעצמו שלח אותך. זהו. ברגע הזה, כל הכוח שלו איננו. זאת אומרת, בעצם לקליפות אין כוח בכלל, יש להם את הכוח של החושך, הכוח של השקל. רק אם הבן אדם נותן להם כוח, הוא עושה להם עסק. זה לא משנה איך, או שהוא הולך אחריהם, או שהוא הולך נגדם, זה לא חשוב. קליפה צריך להצליח את הדעת ממנו. הבן אדם יעשה את שלו, וכך כוחים ככה זה מופיע, המשל הזה מופיע בנקודי מערב בסוף, לא, לא בסוף, מופיע יותר בחלק הראשון, וזה מופיע בטיימר באחד הפרקים באמצע הספר, שבן אדם, זה משל, שבן אדם עומד, זה משל, שתי וריאציות. משל אחד זה פיזי לגמרי, בן אדם עומד ומתפלל, ומגיע רשע שרוצה לבלבל אותו בתפילה, ועומד מולו ומדבר איתו כדי לבלבל אותו. עכשיו, אם זה אחד שמגיע לא בשביל לבלבל אותו, אז הוא אומר מה, כן, בסדר, לא הוא הולך. אבל אם זה אחד שמגיע כדי לבלבל אותו, אז אני אענה לו על שאלה ראשונה, עכשיו אתה עוד שאלה. אז מה העצה? כל פעם יהודי זקן, היה חייר, היה בני השלישים, הוא סיפר שאבא שלו הגיע פעם לבית כנסת, בקיצור לאיזה עיירה, ולפה הוא הגיע לבית כנסת, ומצא שם יושב בן אדם, ועושה ככה עם החולצה, פותח את הכפתור וצועק לתוך הלב שלו, וצועק על העץ, והרב אמר לו, אז ניגש אליו, האבא של אותו יהודי אמר לו ביידיש, אמר לו, איך שרביש תזרח על איך פונה, אולי תסתלק אתה ממנו, במקום לסלק אותו, זאת אומרת, שם בתניא כתוב, ודאי שאם בא רשע ורוצה לבלבל אותך בתפילה, אתה תתפלל, והוא לבד יהיה. אותו דבר הוא אומר, כשבא מחשבה זרה לאדם, כשהוא מתחיל להתווכח עם המחשבה הזרה, הוא מתחיל להגיד לה כמה התראה, זה כל הדרך שלה, הוא עשה מנהל המציאות. במקום זאת עכשיו, רגע, איפה זה כתוב? כתוב פה בסידור הדבר הזה. אני אשכי, עשית עכשיו, אני מדבר עם השם. בנקודי מערן כתוב, למשל, הוא יכול לתכון איזה סיפור, הוא מביא שם, הוא למעשה כנראה, שמישהו יתלונן, שכל פעם שהיה מתחיל להתפלל, אז היה נעמד מולו בדמיונו, במחשבה שלו, נעמד איזה... כתוב שם הראשון, אני לא זוכר, גוי, נוכרי, עם עבודה זרה. איזה אקט של משהו דתי של עבודה זרה, נעמד מולו, ככה עשינו, בדמיון שלי. מה שהסדר את העיניים להתפלל, זה היה מופיע. אז הוא בא לאיזה חכם, ושאל אותו מה לעשות. אמר לו החכם, מה אכפת לך שהוא אומר, שמשיך לעמוד. תסגור גם עיניים בפנים, ותתפלל. מה העסק שלך? על כל פנים, העניין שלקליפה אסור לתת כוח, ודאי שאסור לתת לכוח ללכת אחריה. וללכת אחריה, בעיקר, הרי אנחנו לא הולכים אחרי הקליפות ללכת לעשות עבירות או דברים כאלה, לא על זה מדברים. אבל אנחנו הולכים אחרי הקליפה בזה שאנחנו משתמשים בענייני העולם לפי ההדרכה של הקליפה, עם השקפת עולם של הקליפה. וזה אנחנו צריכים לזהר לא לעשות את זה. כאילו לא נותן להם כוח וחיות. כי אינו נותן להם כוח וחיות, כי זה חיונו בקיצור, שזה מוכרח נותן להם כידוע, אבל אינו נותן להם שום כוח וחיות יותר מזה חיותו. ועל כן, על ידי אכילה וקשרות, אם באמת בן אדם משתדל, כמה שהוא יכול, אם זה לא מצליח, אז הקדוש ברוך הוא מחשיב מחשבה כמעשה, ככה כתוב, מחשבה נצרפה למעשה. צריך להשתדל, צריך לרצות, צריך להתפלל על זה. שיהיה אכילה בקשרות. אז על ידי זה דווקא להפך נכנס כאילו. ונתרומם הספר. כמו שמצאינו בגמרא, בבעיה דבעה רבה, רבה, כתוב כאן רבה, זה רבה, יותר פשוט. רבה מרב נחמן. וכולו לצף רע אמר לו. ואיזה אמרית לך באורתא דלא אחמי ביסרא דתורה. יש שם סיפור על תלמיד ששאל את רבו דבר הלכה, שהיה צריך יישוב הדעת בשביל לענות לו. הוא לא אמר לו כלום, הוא לא ידע. ולמחרת, יום אחרי זה הוא כן אמר לו. והוא אמר לו, הוא התנצל בפניו, הוא אמר, כתוב שם, במפרשים כתוב שיום לפני זה הוא צם, הוא לא אכל. הוא היה שרוי בתענית. ככה כתוב בתוספות האלה בשם הגאונים, שהיה להם מסורת שבאותו יום רבי נחמן היה שרוי בתענית. אז הוא לא יכול לענות לו את ההלכה. ולמחרת הוא אכל וזה ידע את ההלכה, אבל זה לא כתוב שהוא למד, שהוא התכונן, שהוא חזר על הלימוד שלו. נגיד, לא אכלתי אז לא היה לי כוח. וכשאכלתי אז קיבלתי כוח, אז חזרתי עוד פעם, נזכרתי, זה לא כתוב, כתוב לא אכלתי, עכשיו לא אכלתי אז אני יודע. יש שם פירוש, רש"י אומר, שלא אכלתי, רש"י מפרש את זה כמשל. לא אכלתי, זאת אומרת, לא בקדקתי, לא עיינתי מספיק. אבל הפירוש הפשוט הוא לא כך, הפירוש הפשוט הוא בגלל שלא אכלתי, לא ידעתי. מה זה? אז הוא מסביר כאן שבאמת ממש כך, היות שאכילתו של אותו רב, של אותו תלמיד, של רב נחמן, הייתה בקשרות, אז לכן על ידי האכילה שלו, הסתלט ממנו פסילות השכל, ועל ידי זה הוא מצא את הדבר הלכה שהיה צריך ללמד אותו. נמצא שעל ידי שלא אכל, לא הייתה דעתו פסולה. כי על ידי האכילה נכנה פסילות, הפסילות המתגדל לשכל. אבל כשאוכל כזולל וסובל, שזה מבחינת גם המזבח, גם המזבח זה ביטוי משמעות כפולה, יש מושג של גם המזבח, שהמזבח בבית המקדש שהיה צריך להיות, הקנטים שלו היו צריכים להיות חלקים. אם זה היה, אם הייתי מעביר יד והציפורת שלי הייתה נתקעת, היה צריך לתקן את זה. לא היה אפשר להקריב כך. כמו תפילין. היו צריך להיות חלק, כמו סכין של שחיטה. היו להיות חלק בלי פגימה. זה מושג של פגם המזבח. עכשיו, בדרך כלל כשיש פגם, משתמשים כאן במילה פגם לצורך עניין אחר. כשאני אומר שיש משהו, שיש משהו פגום. וכאילו שאני רואה מול העיניים כלי, שהכלי הוא פגום, מה פה משהו פגום? יש חור בכלי, ואז לאן לא יש כלי משהו בתוך הכלי? וזה לא חוסר. במובן שגם המזבח, באנלוגיה הזאת, זה שהמזבח זה שולחנו של אדם, ואם האכילה היא לא בקשרות, אז האכילה היא פגומה, זה נקרא פגם המזבח, ואז החיצונים ימתים את החיות שיש באופן. אז זה עמקים הקליפות, היינו הקצילות יותר מהראוי, ועל זה אני מתגבר הקצילות על הספר. אבל על ידי אכילת הראוי נכנעים מכנה. עכשיו תראו לב, אפשר לבוא ולשאול כאן שאלה גדולה. דווקא על ידי אכילה בקשרות אפשר להכניע את החיצונים. קודם כל אנחנו יודעים שיש עניין של איזה הוא גיבור המתגבר על ה... איך כתוב שם? איזה הוא גיבור הכובש את יקרו. אז אם היה צריך רב, אני חתוס אותי לעשות דבר שעצור. בקשר לאוכל, לא כל החיים זה האוכל. אז אני מתגבר עליו, לא נכנעתי אותו, נכון? זה עניין אחד. חוץ מזה, תורה ותפילה לא מבררים את המידות, לא מתקנים את הנפש. למה פה דווקא אכילה וכשרות? מה העניין של זה? גם על זה דיברנו פעם, אבל צריך לקשר את מה שדיברנו פעם לעניין הזה של פה. מי שזוכר, מי שהיה, יש אצל אדם רגעים גבוהים ורגעים נמוכים. מתי אפשר לטפל בחלקים הנמוכים? מתי שאני גבוה, מתי שאני נמוך? מתי שאני גבוה. מתי שאני נמוך, אני הולך לטפל בעניינים הנמוכים, לתקן אותם, אז זה כמו אחד שהולך להתקין מישהו והוא בעצמו לא יודע לספור. רק המישהו הזה זה הוא בעצמו, אבל הוא לא יודע לספור. אבל כשמדברים על... כשהבן אדם נמצא במצב גבוה, והוא זוכר את הרגעים של הנפילות שלו, ועל מה הוא נפל, וזה מצחיק אותו, כי כשהוא נמצא במקום גבוה, אז הדבר הזה מצחיק אותו, הוא נראה לא בסדר. הוא יוצר קשר בין שני הדברים, אז אחר כך כשהוא במקומות הנמוכים, זה גורם לו שהוא יזכר במצב הגבוה. הקשר הוא לא רק מתי שהוא גבוה. הוא יוצר זיקה, אם אני, מתי שאני אוהב את השם, אני זוכר על מה כעסתי אתמול, אז בפעם הבאה שאני אכעס, אני זוכר את הרגע שאהבתי את השם. מה קורה אם אני מתעלה מזה? באותו רגע שאני אוהב את השם, אני לא רוצה להיזכר על מה כעסתי אתמול. אז כשאני אכעוס, אני גם לא אזכר מחר אני אכעוס עוד פעם, אני זוכר שאתמול אהבתי את השם. בסדר, זה פשוט כך, מי שחושב על זה רואה מיד את הקשר. מה? אם אני נזכר, אני פתאום יורד מהאהבה שלי. כן, המדובר שבן אדם עומד עם שני רגליים בתוך זה, לא שעכשיו יש הבדל, יש אהבה שהיא מצב רוח. יש אהבה שהיא מפעלות של זמן. איפה אני צריך לחשוב בן אדם שהוא לא חי את החיים שלו, והוא לא חושב יותר מדי על שום דבר. וביום אחד פתאום נפל על האסימון, הוא מתחיל לחשוב בעצם, כן, הכל בסדר, נכון? אבל הוא חלם בלילה שלא היה לו יד. חלם שהיד הימנית שלו לא הייתה, והוא ניסה לקשור רגליים, לקשור רגליים עם יד אחת, ועוזרים לו, הוא מתעורר בבוקר, הוא אומר, וואי, יש לי יד, תן לי שמחה. עכשיו, אם הוא יחשוב עוד רגע אחד הלאה, בדרך כלל כאן יוצרים, קטע זה נפל, זה הברוך הכי גדול שלנו, והוא חושב עוד רגע אחד, רגע, אבל מאיפה יש לי את זה? למה יש לי את זה? מי נתן לי את זה? ובעצם, ומתי נתן לי אותה? אני רוצה להיות הכל רגע, אבל השם יתברך הוא למעלה מהזמן, איך לא קודם ואחר כך. אם הוא נתן לי את היד באיזושהי נקודת זמן, אז בכל נקודת זמן הוא נותן לי את היד, כי גם את הזמן הוא יוצא. אין לי את הדבר כזה, הוא נותן לי את זה ואחר כך הוא ממשיך לבית. כי גם את רגעי הזמן הוא בורא. אם זה בתוך הזמן, זה צריך להתברר, זה לא יכול להמשיך, אלא זה לא יכול להמשיך, זה לא יתנו לזה משהו. זאת אומרת ככה, אני בעצם אדם חסר יד, בעצם. אני חסר קול, אני לא רק חסר יד. אבל לצורך העניין, הייתי יכול לדבר על הראש, אבל זה כל כך רחוק שזה כבר יותר מדי. אז אני בכוונה מדבר על היד, אני אדם חסר יד. רק מה, ברוב חסדו וציבור נותן לי כל הזמן יד. זה לא משנה, ויכול להיות שמהיד הזאת אני מרגיז אותו. אני עושה דברים שעשו לי. והוא עדיין מפרגן לי יד, והוא מחכה שנעזור את זה. ברגע שזה... כשמדברים זה מקלקל, אני מדבר עכשיו, אני מקלקל, ברגע שזה עובד בשקט, בלי מדבר, ובן אדם מרגיש את זה עד הסוף, זה לא דבר שלמחרת, או באותו רגע, אם הוא יזכר על מה הוא כעס, הרגע שזה יעלה ממנו. זה יותר מדי חזק. זה יותר מדי אמיתי, כי למה אם אני נזכר שאתמול לא הייתי בסדר, הרגשות שלי משתנות לרעה? בגלל שאני חיפשתי את עצמי. ואני רציתי להיות בסדר, רציתי להיות פרסל. אם אני באותו מקום לא יכול להיות בסדר, אני לא מכל המצב רוח הטוב שלי עוזר אותי. אבל אם זה אמיתי, אז זה לא שאני מחפש להיות משהו, ואני מחפש להיות בסדר, אני מחפש להרגיש טוב. זה לא משנה אם אני מרגיש טוב או מרגיש רע, יכול להיות שהעבודות אפילו כואלת בשעת משהו. אבל אני יודע שהשם נותן לי אותה. ושבעצם האלטרנטיבה היא שהיא לא תהיה. אז אם זה אמיתי, אז אני אוהב את השם באמת. ומזה אף אחד לא יכול להפיל אותי, כי זה קיומי. זה אמיתי לגמרי. ואז, אם אני נזכר על איזה משהו טיפשי שקרה לי אתמול, ככל שאני יוצר זה גדלות מוחין, מה שנקרא. ואני נזכר בקטנוניות שלי, אז אני עושה תיקון בקטנוניות. ואחר כך, זה כבר נחרט אצלי בתודעה שעל דברים קטנים לא צריך לעשות את זה. וכל כך יוצא בזה, יכול להיות שזה לא היה איזה פדר, יכול להיות שזה היה איזה תאווה, יכול להיות שבגלל כמה גרושים אני שיקרתי וגנבתי ורימתי, וכל אחד לפעמים שיעור הדילוי, כל אחד את המציונות שלו, לסוחר יש את המציונות שלו, לתלמוד יש את המציונות שלו, כל אחד אחר. אבל על כל פנים, אפשר לטפל בכל החתרונות שנמצאים במקום גבוה. אפשר לטפל בהם שנמצאים במקום נמוך. עכשיו, כל העניין של אכילה בכשרות זה בדיוק העניין הזה, האכילה בכשרות לא מתחילה באוכל. צריך לזכור, לעבוד על אוכל כמו שקריף, שנקרא היום מדברים הרבה על לאכול נכון. יש לאכול נכון מבחינה רוחנית. לאכול נכון זה לאכול לשם שמיים. אז לאכול לשם שמיים, העבודה הזאת לא מתחילה באוכל. העבודה הזאת היא עבודה שמקיפה את כל האדם. היא מתחילה כשהוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כשהוא אומר אתה קדוש ושמך קדוש. היא מתחילה בתפילות הכי קדושות והכי עליונות. וכשהוא בשיא האקסטזה, בשיא הדבקות, הוא זוכה להגיע לשקוט, ושם הוא אומר לעצמו, הכל טוב ויפה, אבל אתמול הייתי עם הידיים והרגליים, טבעתי בתוך צלחת מרק. כן, אז למה אני כזה? ריבונו של עולם, תעזור לי שאני עוד פעם, שגם אני אהיה קדיש. רבי נחמן מצ'רנוביל אומר, היה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא אומר, קדושים יהיו יכול כמוני, תלמוד אמר, קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. ככה כתוב לי, עובד חזק. זאת אומרת, אתם לא יכולים להיות קדושים כמוני. אבל רבי נחמן אמר, יכול כמוני. קדושים יהיו יכול כמוני. כל הקדושה שלי למעלה, היא נעזרת בקדושתכם. אז אנחנו רואים ריבונו של עולם אתה קדוש, שמך קדוש, קדושים לא יכולים לעלות בצלם, משהו מקדושה לדוקם במי. אתה צוב עליו חסד, גומר חסדים טובים, תן לי משהו מקדושה שלך. זאת אומרת, אז בן אדם אחר כך אם הוא עוד פעם יפגוש את הצלחת, דווקא כשהוא חשב על הצלחת, הוא יפגוש את הצלחת עוד פעם, וכבר לא יתנת מה דבר לא יתנת. זאת אומרת שבעצם הבירור, העבודה הזאת היא לא בשעת האכילה. העבודה הזאת מקיפה את כל האדם, זה קריאת שמע של המיטה, זה בידוי, זה השמנו, זה ראש השנה, יום כיפור. תיקון האכילה מתחיל ביום כיפור בכלל. ואז כשהוא מגיע לזה, אז הוא עושה את העבודה, כמו שאומרים, לשים את החיתונים במקום המדויק שלהם, בתכלית, בסוף. התכלית זה שהוא באמת מקיים את כל מה שהוא הרגיש, כל מה שהוא עבד עם. אבל זה לא רק, אי אפשר לשאול מה זה, זה העבודה היחידה, רק ליכול לשם שמיים. עבודה לשם שמיים, האכילה לשם שמיים, זה בכלל כל ענייני הגוף לשם שמיים, אז כל התורה משתתפת בזה. עכשיו חז"ל, בדברי קודשם, אמרו את זה כדרכם במשפט אחד. כתוב בדברי חז"ל, הפסוק בכל דרכיך דאהו, איזו היא פרשה קטנה, קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה, זה הפסוק בכל דרכיך דאהו. זאת אומרת, במילים אחרות, בשביל להגיע לכל דרכיך דאהו, שזה, מדברים על העבודה של העניינים הגשמיים, לכל דרכיך, הדרכים שלך, האוכל, הבית, הבגדים, כל הביזנס, כל זה, לזכור את הקדוש ברוך הוא, זה דבר שכל התורה תלויה בה, ובמקביל זה תמיד בכל התורה כולה. כי אחרי שאדם אוכל לשם שמיים, אז הרי מתרומם שכלו, ואז את כל התורה כולה, כולה, כולה הוא מבין הרבה יותר. אז כל גופי תורה תלויים באכילה לשם שמיים, ומצד שני גם אכילה לשם שמיים תלוי איך שהוא למד ואיך שהוא התפלל ואיך שהוא עשה את זה. וזו עבודה גדולה. אף על פי כן שזו עבודה כל כך גדולה, וזה נראה לנו קודם שנוכל כשר, מה צריך לחשוב לבוא לשם שמיים, אבל זה לא נכון. כי אם זה הנהגה, אז שייך לכל אחד. זה צריך להבחין. יש עניין של רגש. של התרגשות. אי אפשר לחכות רגשות. הוא אוהב, בוא נאהב גם כן. אפשר, זה מה שיהיה. אחד אוהב ללמוד, אני גם רוצה, אני אחכה אותו. אני יכול לחכות אותו, אני יכול ללמוד. אבל אני יכול לחכות אותו לאהוב ללמוד. זה מה שיהיה. אז לכן, אומרים לכל אחד, תהיה במדרגה שלך. איך שאתה נמצא, כמה שאתה אוהב, תאהב, מה שאתה עדיין לא אוהב, תתפלל על זה מחר טובה, אבל אל תעשה את עצמך. אבל בעניין של הנהגה, לאכול לשם שמיים בעניין של הנהגה. מדוע זה הנהגה? זה לא הנהגה בעשייה, זה הנהגה בחשיבה. למעשה לאכול לשם שמיים זה לא הכוונה שאני באמת אוהב את השם יותר מה שאתה אוכל. אז לא הגעתי למדרגה הזאת. זה טיפשי להגיד את זה, כי כל אחד מבין שככה צריך להיות. את מה צריך לאהוב יותר, את השם או את האוכל, באמת. זה מדהים. אף על פי כן, למרות שזה כל כך פשוט שזה כך, אנחנו לא שם. אז מה עושים? אבל אפשר לפחות לבדות את זה, לאחל את זה לעצמנו, לבקש על זה, ולזכור את זה גם בשעת האפילה. מי ייתן? כן? הלוואי שככה יהיה. אז אם זה כך, לפי המדרגה שלנו היום, זה כבר נקרא אפילה לשם שנה. אנחנו לא צריכים ללכת לדמיין לעצמנו שכבר הגענו, אבל לנסות. ואז זה נותן לנו את היישוב הדעת, את ה... מילות הדעת שהוא מדבר כאן, לפי הכל. ואחר כך נצליח יותר, אז יותר לנו דעת יותר, וכן הלאה. וזהו בחינת מזבח בחלקו של תורה. יש פסוק בפרשת ויחי, שקראנו בשבת, לפני כן. כתוב שם בנימין זאב יתרס. למשל, כמובן, נפתלי היה לה שלוחה וכל זה, אז בנימין זאב יתרס. אז בנימין נקרא תורף, והמזבח היה בנחלת שבט בנימין. הגבול בין בנימין ליהודה עבר בתוך ירושלים, בתוך חצר המקדש. והמזבח היה בחלקו של בנימין. מזבח בחלקו של תורף, כך כתוב במסכת דרכים, זו בחינת טרף נתן לי רעב, בחינת אכילה וכשרות. מדוע מוזכר המזבח דווקא בחלקו של תורף? יש פסוק שמדובר על טרף נתן לי רעב יזכור לעולם בריתו. כך כתוב בתהילים. הקדוש ברוך הוא נותן טרף, כמו שכתוב אצל הימה, אצל נוח, הרי זה התפרף בפיה. היא נתנה רמז לכל המזונות בשם של טרף. למה כל המזונות נקראים בשם טרף? זה לא בגלל לטרוף, אלא יש עוד משמעות במילה טרף. ותפם בעוד לילה, מה כתוב שם? ותיתן טרף לביתה. זה ביטוי ספרותי של לתת אוכל, לתת טרף. ככה זה נקרא, בלי קשר ללטרוף בכלל. ומזבח בחלקו של טרף מראה על עבודה של אכילה, של מזון. על ידי אכילה וכשרות, שעל ידי זה מחליאים וטורפים אותם. מה זה נקרא לטרוף? כשאני אומר, אני טרפתי לו את הקלפים, מה המשמעות של זה? אני בלבלתי אותו. הוא רצה לבלבל אותי, אני בלבלתי אותו. כל העניין של הקליפה זה להעמיד את האדם בניסיון אם הוא מתבלבל. והעמידה שלו בניסיון מבלבלת את הקליפה, והקליפה נסוגה לאחור. זה נקרא שמחמירים וטורפים אותם, היינו את הקליפות והקשיות. אבל על ידי גם המזבח, היינו גם האכילה, על ידי זה נותן כוח להתכלות ונעשה מטורף טירוף הדעת. ואז הקליפה מצליחה להטריף את דעתנו, שמתגבר על ידי זה, הטירוף הדעת מתגבר על ידי זה. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? איפה קצת איזה פה, כמו שיעור נגמר כבר. תראו, בן אדם, זה דבר שצריך פשוט לעקוב אחרי זה ולראות את זה. בן אדם שהוא מתמסר לתאוות, כל מיני סוגי תאוות, יש תאוות שאנחנו לא כל כך מכירים אותן, אבל לא יודע, דבר שהוא לא הגיוני, שהוא לא צריך אותו, הוא יכול לחיות טוב בלי זה, אבל הוא מוכרח. זה סימן הכי בולט שאתה באמת לא צריך את זה, שאתה צועק בכל הכוח שאתה מוכרח. יש לפעמים שבן אדם אומר, אני לא צריך, אבל אני רוצה, זה לא כל כך נורא. כן, הקליפה הגיעה ועד פה, עד הלב. את המוח, היא לא גדולה לו. אבל יש לפעמים שכבר אומר, אני חייב. הוא כבר תפוס בראש, כאילו, כבר מבין ככה, זה יותר גרוע. יש לפעמים שהוא לא סתם הוא חייב, הוא לא יכול בלי זה. יש לפעמים, הוא לא יכול בלי זה, בלי זה, זה לא חיים. יש אפילו כאלה שטוענים, אני לא בדקתי עד כמה זה עמים, אבל יש כל מיני שרמים שסימן ראשון אני צריך לבדוק אלרגיה על משהו, ואם אני מרגיש שבלי זה אני לא יכול להתקיים, סימן שזה הדבר הכי רחוק ממה שאני באמת צריך. יש כאלה שטוענים, אני לא יודע אם זה נכון. על כל פנים, לענייננו יש דבר כזה, זה מבלבל את הדעת של האדם, ועם דעת כזאת הוא צריך עכשיו להגיד את החיים שלו ולהתנסה לילדים שלו ולעבוד את השם, ולכן הוא צריך להנהיג ציבור, גם קורה. לכן הוא צריך להנהיג מדינה שלמה, לכן הוא צריך להנהיג עולם שלו. אבל בשביל זה מאוד חשוב, והאמת היא, אנחנו יודעים מסילת ישרים כתוב שאם בן אדם פוגם, אז כל העולמות יורדים על מדרגתם, ואם הוא מתקן, אז כל העולמות יורדים, כל אחד מנהיג את כל העולם שלו. אבל בשביל זה האדם צריך להיזהר ש... אתם יודעים, כשמצליחים לילדים לאכול, כתבו, נותן לילדים דברים קטנים שתפסו בכף היד, אני יודע, קערה עם משהו, צריך תימוקים, משהו כזה. קטעתי פעם לילדים קטנים, יש כאלה שלוקחים ככה, ויש כאלה שלוקחים ככה. אז אנחנו צריכים להיות אלה שלוקחים ככה. זה פחות או יותר של המדע הזה. שאני אעזור, שאני אעזור. תראו את התקופה שלנו עכשיו.